לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. היום בבית הכנסת אנחנו קראנו את פרשת וייצא. מה אומר לכם על כל פסוק בפרשה? אפשר לשים אצבע ולשבת שבוע. ואני חושב שיש אנשים שעשו את זה. אני ברשותכם רוצה להתעכב על מילה, מילה אחת בלבד בפרשה. שימו לב, יעקב חולם חלום. מה זה חלום דרמטי? כבר דיברתי עליו כמה פעמים, אבל כמו שהבטחתי הפעם, רק מילה אחת. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, והיה זרעך כאפר הארץ. אני רוצה, כמו שאמרתי, להתמקד במילה אחת בלבד, אפר. יש אפר, אפר זה מה שיוצא מאש, כזה אפר, כמו אפר של סיגריה. ויש אפר, אדמה. מבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והיה זרעך כאפר הארץ. אפר. כאפר הארץ. יפה מאוד. יעקב אבינו חוזר בחזרה אחרי הרבה שנים, 21 שנים, עם הרבה הרבה הרפתקאות, פוגש את עשיו. מה הוא אומר לו? מה יעקב אומר לו? הוא אומר לו, תקשיבו, רשמתי לי את זה כאן. איפה זה? הוא אומר לו, הנה כאן, סליחה, לפני כן. הוא אומר לו, עוד לפני כן, ריבונו של עולם, עוד לפני שהוא פוגש את עשיו, הוא אומר לו, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להינצל מהרשע הזה, ואתה אמרת לי, כך הוא אומר, היטב, זה פרשה של שבוע הבא, וישלח, אתה אמרת לי, היטב, היטיב עמך, ושמתי זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. מה קרה? איך אפר הארץ התחלף לכל הים? ועכשיו עם הנושא הזה אמרתי לכם, כמו שאמרתי לכם, מילה אחת בלבד, אפר. אני רוצה לעשות איזושהי סקירה קטנה, קצת מהתנך, לבדוק מה הם האפיונים של אפר, מה הם האפיונים של כל הים, מתי מתאים להגיד אפר, והאם זה לטובה או לא לטובה, ומתי מתאים להגיד כל, והאם זה לטובה או לא לטובה. אז קודם כל בואו נתחיל ללכת לפי הסדר. המילה אפר מופיעה כבר בברכה לאברהם אבינו, הסבא של יעקב. הסבא של אברהם אבינו, מיד בברית בין הבתרים, בהתחלה לפני כן הקדוש ברוך הוא מוציא אותו, מראה לו את השמיים ואומר לו, כה יהיה זרעך כאפר הארץ וככוכבי השמיים לרוב. כאפר הארץ, הקדוש ברוך הוא מבטיח כבר ליעקב. אבל אצל יעקב יש הבטחה מעניינת, שני קצוות. גם יהיה אפר הארץ, וגם ככוכבי השמיים לרוב. כלומר, יעקב יש משהו קיצוני. אפר זה נורא 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 הרבה, אבל ככה נראה לי קצת מושפל, לא? איך אנחנו אומרים בתפילה, בסוף התפילה בעושה שלום? ונפשי, כאפר לכל תהיה. יש סיפור שפעם מישהו דרך על השני בתפילה, ככה בלי כוונה, והוא כעס עליו. אז השלישי שראה את זה, אומר, מה כעסת עליו? רק לפני רגע אמרת עושה שלום, ואמרת נפשי כאפר לכל תהיה, אתה דורך על האפר חופשי, אז הוא דרך עליך פעם אחת, אז מה קרה? אתה אמרת שאתה מוכן, שאתה אפר. אז אומר, כן, אני אפר כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפי בני אדם. אז כמובן שהוא טועה. אפר זה אפר. בכל אופן, אפר זה משהו המוני, מושפל. אוקיי, אבל אני עוד לא הולך, אני רוצה קודם כל לנתח. אז לאברהם אבינו מובטח שהוא יהיה כאפר הארץ. לאברהם אבינו מובטח גם שהוא יהיה כמו חול? לא. יעקב אבינו אומר, אחרי העקדה פתאום השתנה השפה. לפני העקדה הוא הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו שיהיה כמו אפר. אבל אחרי העקדה, כי ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וכחול, אשר על שפת הים, וירש זרחה את שער אויביו, והתברכו בזרחה. כלומר, פתאום יעקב אבינו עלה כיתה, עלה דרגה, עמד בניסיון, ועכשיו הוא, בניו, אנחנו כבר לא אפר, אלא חול. אז גם אברהם, וגם יעקב, הם גם אפר וגם חול. באמצע יש את יצחק. על יצחק לא כתוב כלום. לא כתוב שהוא אברהם, שהוא חול, ולא כתוב שהוא אפר. מה שכן כתוב עליו זה משהו די צדדי, יצחק חפר בארות. והפלישתים סתמו את הבארות שלו באפר. בפועל מה שהיה הבארות, כך כתוב, הראשון נמצא ברמב"ן, וכולם הבארות, הכוונה יצחק, הוא עשה את ההכנה, הרי אנחנו יודעים שיש כלל שאומר, מעשה אבות, סימן לבנים. חפירת הבארות של יצחק זה היה בניית בתי המקדש, הראשון, השני, והשלישי כבר לא רבו, זה השלישי שיבנה במהרה בימינו, שכבר יהיה לנצח. אז מה שהפלישתים סתמו את הבארות באפר, זאת אומרת, זה מה שהיהודים בעצמם חטאו, היהודים זה אפר, לא הפלישתים, אבל אפר ברמה הנמוכה, חטאו ולא זכו שבית המקדש ימשיך להיות בינינו, כמו שאנחנו מכירים מהמון מדרשיות ומדרשים ודרשות בעונה של תשעה באב, אנחנו לומדים אותם בשלושת השבועות, את המדרשים, כמה אנחנו לא היינו בסדר ולא זכינו שיש לנו את בית המקדש על ידינו. על כל פנים, אז חול היחיד שמופיע אצל יצחק, זה לא הוא, אלא הפלישתים סתמו את הבארות שלו בחול. עכשיו בואו אני רוצה להתחיל לנתח מה זה אפר, אז ככה, על אברהם אבינו כתוב גם על יעקב, ושמתי זרחה כאפר הארץ, לא, יעקב לא כתוב כוכבים, הוא פרץ את הים אבקד מהצפון אבנגבה, על אברהם כתוב גם, אבל על יעקב כן כתוב חול, יעקב חולים זרחה כאפר הארץ, ואחר כך הוא אומר, כן, אז אצל יעקב אין כוכבים. יש סיפור בגמרא, במסכת כתובות, רבן יוחנן בן זכאי יצא פעם אחת מירושלים, הלך, לא יודע לאיפה הוא הלך, הוא הלך ליבנה, שם הייתה לו הישיבה. בדרך הוא ראה איזה ריבה, ריבה זה נערה, אישה צעירה, שתקשיבו מה היא עשתה, מגעיל, לקטה גרגירים של שעורה, לקטה שעורים מבין גללי בהמותיהם של הערבים. הייתה רעבה, היה רעב, היה מחסור, היה לא... אבל הערבים באו עם החמורים שלהם מחוץ לעיר, מחוץ לעיר היה אוכל, החמורים אכלו, הקיבה שלהם מדי ככה שטחית, אז הגרעינים של השעורה נשארים שלמים, כמובן שמיצי קיבה בתוך המעיים של החמור, מיצו מהשעורה ויטמינים, לא יודע מה שצריך, אבל יצאו הגרעינים שלמים, ואותם היא לקטה. אין לנו מושג, לפני שננתח את זה, מהו גודל ההשפלה. שעורה זה אוכל של בהמה, לא של בן אדם. אנשים אוכלים חיטה, בהמות אוכלים שעורה. אז לאכול שעורים זו השפלה. שעורים שמעורבבים בתוך הגללים של חמורים, חמור זה בעל חיים מושפל, של ערבים. ערבי זה, 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 זה... עוד לפני השבע לעשירי, אנחנו יודעים שהערבים הם מושפלים. בקיצור, זה השפלה בתוך השפלה, בתוך השפלה, בתוך השפלה. וכשהריבה הזו ראתה את רבן יוחנן בן זכאי, היא ניגשה אליו, והיא אמרה לו, רבי, פרנסייני, אני רעבה. שאל אותה ביתי, בת מי את? רק כזו נערה, עדינה, אצילה, זה לא נראה, זה לא מתאים. אז היא אמרה לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון. אחד מהשירי ירושלים נלמד עליו ב... קמצא או בר קמצא, במסכת גיטין שלומדים בתשעת הימים. אני הבת של נקדימון בן גוריון. פנה רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים, והוא אמר, אני הייתי עד בחופה שלה, כשהתחתנה בירושלים לפני החורבן. חתמו לה על הכתובה, אני לא יודע בעברית שלנו איך לדבר את זה, משהו כמו נגיד 5 מיליארד, לא מיליון, 5 מיליארד דולר. בחופה שלה, זה נתנו לה בשביל בזבוזים, מכוניות חשמליות, לא יודע, נסיעות לחוץ לארץ, אין לי מושג, ציקי קדירה. ואז פונה לה, כמובן הוא עזר לה משהו, יכל, אבל אז הוא פונה ואומר לא לה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אשריכם ישראל, תראה את הנערה המושפלת הזו, אשריכם? מה אשריכם? איזה אשריכם? על מה אשריכם? תקשיבו מה אשריכם, אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אתם עולים עד הרקיע, וכשאתם יורדים, אתם יורדים עד התהום. יורדים עד אפר. גם כוכבים וגם אפר, זה הכל אתם. אז למה אשריכם? כי אנחנו לא ממוצעים, אנחנו לא סתם מרובעים. כשאנחנו טובים, עד הסוף. כשמגיע לנו מכות, נקבל כאלה מכות שיהיו חייבות לנער אותנו, כי אם זה יהיה מכות קטנות כאלה, אז נלקק את הפצע ונגיד, איי, מקרה ונמשיך הלאה. כשאנחנו מושפלים, מושפלים עד אפר, זה אומר שאנחנו לא מוזנחים, שההשגחה העליונה לא הפקירה אותנו. מי שההשגחה העליונה הפקירה אותנו, אז הוא נע ונד. פעם טוב, לא פעם, רע, לא פעם, יותר טוב, לא פעם, פחות טוב, לא פעם, כאן, פעם. לא, אין לא טוב, רע, 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 הכי רע שיכול להיות, הכי רע שיכול להיות. המאורעות של שבת השחורה. למה? כי או שאנחנו הכי גבוה, או שאנחנו הכי נמוך, אין באמצע. בקיצור, אז אנחנו כבר התחלנו להבין מה זה אפר. אבל לאפר יש תכונה, תכונה מאוד מעניינת. אתם יודעים מה התכונה של אפר? אפר מצמיח. שותלים משהו בחול, חול ים לא יגדל שום דבר. יש צמחים ייחודיים לחול ים, אבל חול לא, כי בחול אין שום דבר אורגני. מה זה חול? חול זה בעצם סלעים מרוסקים. הגלי הים והנילוס שהביא את המים למצרים תחן בדרך סלעים ואבני נחל חלוקים, עשה מהם יותר קטנים, יותר קטנים, עד שזה נהיה חול. בחול אין שום דבר אורגני, אפשר להרבב חול עם עוד דברים, אבל חול לבד הוא לא מצמיח. חול לבד גם לא מתגבל, אי אפשר לגבל אותו, אי אפשר לעשות ממנו בוץ. בשבת יש איסור מגבל, אחד האיסורים דאורייתא. לקחת חול ולהרבב אותו עם מים זה לא מגבל, זה לא עושה כלום, זה הרטיב את החול, הוא מתייבש, נשאר חול. אבל לקחת חול אפר, אפר, אפר של אדמה, ולהרבב עם מים, זה גיבול. למה זה גיבול? כי כשזה מתקשה, זה הופך להיות רגב אדמה. אפשר לשבור אותה, להחזיר אותה בחזרה לפורר, אבל זה רגב אדמה. ואם זה אדמת חרס, חרסה, אז אפשר לשים את זה לתנור, ולעשות מזה כערה, כדירה, סיר, עציץ. למה? כי זה מתגבל, הם נדבקים חתיכות אחד בשני. על להתגבל זה מעלה וחיסרון. המעלה היא, אפשר, קודם כל השורשים יכולים להסתובב בפנים ולחפש אוכל. דבר שני, כמו שאמרנו, עושים מזה לבנים. בימי קדם היו עושים לבנים מבוץ. מוסיפים לזה קצת קש, ואיפה שלא יורד גשם, הגשם לא מתקלקל במדברות. לא צריך שום דבר, לוקחים בוץ, לוקחים מים, מערבבים, מים יש מי ים, מערבבים עם בוץ, עושים קוביות, 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 מערבבים עם קש כדי שזה לא יסדק, ויש לבנים מצוינים. יורד גשם, אז הם נמוכים, אבל אפשר לא יורד גשם, אין בעיה. יפה. אבל אם רוצים למשל לעשות גבול בין הים ליבשה, אי אפשר לקחת אדמה, כי המים ימיסו את האדמה, המים יהיו אחורים, והאדמה תשקע, תיגמר, והמים יפרצו. מהו אם כן הגבול בין הים לבין היבשה? כך כתוב בספר ירמיהו, שם חול גבול לים. החול הוא קטן, אבל הוא לא מתבלבל מהמים, מה נשפחים עליו, נספגים, והחול עומד במקום, החול הוא גבול. אז מסתבר שאם אנחנו נלך לפי החשבונות האלה של המקובלים, שאני לא מבין, אז אברהם אבינו הוא או אדמה, או כוכבים, וזה אברהם, שהוא אדמה, ואברהם, אב המון גויים זה כוכבים, יעקב אבינו אותו דבר, או שהוא יעקב עקב, קטן למטה, נמוך, אדמה, או שהוא ישראל למעלה, זה כוכבים, ויצחק, יצחק זה חול. אברהם זה אדמה או כוכבים, אז נתחיל, אם נלך לפי הסדר, אז אברהם זה אדמה, יצחק זה חול, ויעקב זה כבר כוכבים. יעקב באמת הוא הכוכב שהוביל אותנו עד, 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 עד הגלות ועד כל ההיסטוריה. אנחנו עם ישראל, עם ישראל זה על שמו יעקב, בני יעקב, עם ישראל זה הכל אנחנו. יפה. למה יצחק הוא חול? כי יצחק הוא דין. אתם יודעים, יש אברהם זה חסד, יצחק זה דין, גבורה, ויעקב זה תפארת. מה זה תפארת? זה שילוב. לקחת גם מכאן וגם מכאן. הוא לומד את התורה. יעקב איש טעם, יושב אוהלים. התורה מלמדת אותנו לשלב. מתי לקחת מזה? מתי לקחת מזה? כמה לקחת מזה? וכמה לקחת מזה? קצת מהדין, קצת מהרחמים. יעקב אברהם הבינו הוא חסד. פותח שולחנות, כולם שיבואו ערבים ויהודים ואנטישמים. כולם מוזמנים, בואו תאכלו, תברכו לקדוש ברוך הוא, יש שפע גדול. יצחק זה דין. מה שמגיע לך, תקבל. כמה שמגיע לך, תקבל. מה ההבדל בין אם מקבלים במידת הדין או מקבלים במידת הרחמים? כשמקבלים במידת הרחמים, מקבלים בלי חשבון. עשית מצווה קטנה, או שתעשה מחרתיים מצווה, או שאתה מבטיח לעשות מצווה, ואולי לא תצליח, לא חשוב. טוב, פותחים את הדלפק, ומתחילים להביא לך אוכל. הכל, הכל. גם שניצלים, גם ירקות, גם רבע עוף, גם תפוחי אדמה, גם פירה, גם, 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 שכחתי, נו, מה רציתי להגיד, צ'יפס. וקום, כך, 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 תאכל, 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 תאכל. למה? שפע, רחמים, חסד. יצחק, אדוני, לך מגיע בדיוק, 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 קו חרובים מערב שבת לערב שבת. זה מה שהגיע לרב חנינא בן דוסא, מה שהגיע באמת. אז רבי חנינא בן דוסא, הצדיק הכי גדול, שכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, בשביל הזה, שרבי חנינא פותח לאנושות, כל העולם ניזון. אתם יודעים מה זה כל העולם? תסתכלו פעם אחת באיזשהו ספר שמסביר רק כמה מסעיות של קוקה קולה יש בעולם. מסעיות. כמה דלק כל יום קוקה קולה משלמת עבור שינוע המסעיות שלה. עכשיו, כמה פיצות יש בעולם? כמה, לא יודע, הכל, 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 כל, כל התעש, כל התעשייה האדירה הזאת, היא לא רק של אוכל, של הכל, זה בשביל של רבי חנינא בן דוסא. ומה הוא מקבל? קו חרובים, 2.5 קילו חרובים, מערב שבת לערב שבת. זה בדיוק מה שמספיק לך כדי שלא תרגיש רעב, ולא יהיה לך חורים בבטן מרוב כאבי בטן של רעבון, תוכל לשבת וללמוד בנחת. למה? כי רבי חנינא בן דוסא נידון במידת הדין, לא במידת הרחמים. נו, אז מה המעלה של מידת הדין אם ככה? אני אגיד לכם מה המעלה. מה יהיה אם חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, רבי חנינא בן דוסא ייקחו אותו לאושוויץ. שם מסביב אנשים מתים ברעב, אין אוכל, אין, אין אוכל, אין כלום, כלום, כלום. הדלפק הזה שאברהם אבינו פתח ונתן לכולם בשפע, 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 הדלפק נסגר, נגמר הרחמים, נגמר השפיכה בלי חשבון, נגמר. עכשיו כל האנשים מסתובבים שם ורבים על חתיכת קליפה רקובה של תפוח אדמה לא מבושל. אולי הם ימצאו משהו. חוץ מרבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא מקבל כל שבוע, די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. כל שבוע יש לרבי חנינא קו חרובים, גם באושוויץ, גם איפה שכולם מתים ברעב כמו זבובים. כי רבי חנינא בן דוסא מקבל את הקו חרובים שלו במידת הדין, לא במידת הרחמים. מידת הדין לא תיתן לך יותר ממה שאתה צריך, אבל היא גם לא תיתן לך פחות ממה שאתה צריך. בדיוק. כמה שמגיע לך, ככה תקבל. יפה. אם כן, עכשיו עם זה אנחנו נתקדם ונתחיל להבין איפה אברהם, איפה יצחק, איפה יעקב, איפה אנחנו בכל הסיפור הזה. מידת הדין היא קבועה, עומדת, חול. החול עומד כאן, הים עומד כאן והיבשה עומדת שם. מידת הדין יודעת לעצור. איפה זה חשוב לנו? לנו זה חשוב. אנחנו גם רוצים לפעמים לעצור. יש איזו בדיחה, אני אגיד לכם את הבדיחה קודם, אחר כך נראה איפה אנחנו רוצים לעצור. שאלו פעם יהודי אחד, מה שלומך? אז הוא ענה להם, הלוואי שיהיה פנצ'ר. זה ששאל אותו זקף גבות בתימהון, מה? על מה אתה מדבר? למה פנצ'ר? מה פנצ'ר? אומר, תראה, כתוב בתורה כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך. אם אתה נותן כסף לעני, אז בגלל זה הדבר הזה השם יברך אותך. זה פסוק בחומש דברים. על זה אומרים חזל, בגלל הדבר כמו גלגל. גלגל הוא שחוזר בעולם, העוני והאושר, ההצלחה והכישלון, הכל זה גלגל, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה מצליח. כל אחד בתור שלו, לפעמים הגלגל תוקוע במשפחה אחת, 4-5 דורות, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל זה גלגל, עולה ויורד. עד כדי כך שפעם אחד רבי חנינא, רבי חנינא? אולי רבי טרפון, שכחתי. אמר לי אשתו, כשמגיע אלינו פעם אני לבקש נדבות, זה המדרש רבה ברות, שם כשרות שם באה לאסוף שיבולים בשדה. אז מגיע אלייך, אני, אלייך הוא מגיע, אני בישיבה, אין לי כסף, אין לי כלום, אני בא, לא בא לבקש כסף, בזמנם אני באו לבקש אוכל, אוכל יש בבית, את הופך עלה, תורידי לו שתי פרוסות. אז אומר רבי חנינא לאשתו, כשאת נותנת לעני את הכסף, את האוכל, תני לו את זה בהרגשה טובה, עם חיוך, עם עידוד, מה שלום אשתך, שתהיה בריאה, והילדים בעזרת השם יהיה פעם ימים טובים, תעודדי אותו, דברים טובים. והוא ממשיך על המנמק, למה תעשי את זה? כדי שכשהילדים שלנו יבקשו נדבות, גם להם ייתנו בעין יפה. האישה נבהלה. קלייטלן? אתה מקלל אותנו? מה זה? מה פתאום הילדים שלנו יעשו נדבות? הסביר לה רבי חייא, אני לא מתכוון הילדים ממש, אולי ילדים, אולי נכדים, אולי בועד ארבעה או חמישה דורות. אני לא יכול לעצור את הגלגל. הגלגל הוא. אנחנו לא יכולים לעצור אותו, זה גלגל. אנחנו יכולים לרפד את הימים הקשים של הילדים שלנו. כשחס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, אחד מהילדים הנכדים הנינים עוד 5, 7, 10, 30, 4,000 דורות. יהיה לו רע, הוא יהיה עני. אם היום אנחנו נקדם את פניהם של העניים בעין טובה, זה מה שיקרה לילדים שלנו. את העוני אנחנו לא יכולים לעצור מהם. אבל את ההשפלה, להרגיש אני מאושר, אני עם, 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 עם אישיות, זה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו ככה נעשה לעניים שאנחנו פוגשים. על כל פנים, ברור שהעוני והאושר זה גלגל בעולם. ככה זה ברור. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה להוא ששואלים אותו, מה שלומך? והוא אומר, הלוואי שיהיה פנצ'ר. שואל אותו, למה שיהיה פנצ'ר? אומר, תראה, כתוב שהעולם, החיים זה כמו גלגל, פעם עולה, פעם יורד, פעם עולה, פעם יורד, פעם למעלה, פעם למטה, פעם למעלה, פעם למטה. אני עכשיו נמצא למעלה. הגלגל שלי עכשיו, ברוך השם, אני מצליח וטוב לי, האישה בריאה, הילדים בריאים, יש לי נחת מהילדים, יש נכדים, ברוך השם, הכל בסדר. אני לא מיליונר, לא מיליארדר, אין לי עיניים גדולות, אין לי משכנתה, אני חי, מסתדר עם המשכורת שלי, חי, האישה עובדת, הכל ברוך השם, מצוין. אני רוצה שישאר ככה. אז אם יהיה פנצ'ר, הגלגל לא ימשיך להסתובב. אז אני אתקוע למעלה. נכון, זו בדיחה. אבל הבדיחה הזו מספרת שבסך הכל, כל העולם בנוי על איזשהו חוק, חוקיות. בחוקיות הזו יש אפר נמוך, הכי נמוך. הכי נמוך הזה יודע לצמוח. רק הוא יכול לצמוח. תיקח גרעין, לא חשוב של אבוקדו, של חיטה, של שעורה, של גפן, של תאנה, תיקח חול ים. אתה צריך אבל לשטוף אותו קודם, כי עם המלח שום דבר לא יצמח. תשטוף אותו יפה ותשים את הגרעין, הוא יבקע. כי הוא מרגיש לחוט, ואוויר זה מה שהוא צריך. ויש לו, בתוכו יש לו קצת רזרבה. את מה שהוא קיבל מאימא שלו, כשהוא היה צמח, הוא קיבל את ההתחלה, את הסטארטר. אז הוא יצליח להוציא איזשהו שורש קטן לתוך האדמה, לתוך החול, ויצליח להוציא איזשהו עלה קטן החוצה, ועליה זה יחפש אור כדי שזה החמצן שימשיך לצמוח, אבל הוא ינסה להמשיך לצמוח והוא לא יצליח. מה קרה? לחול אין אוכל. אין לאוכל, לחול לתת את מה שהגרעין צריך. אלה שעושים גידולי מים בשנת שמיטה, אז גם מגדלים על חול, חול בתוך סקים, בתוך יריעות פלסטיק, מנותק מאדמה. אבל הם מוסיפים את כל הדשנים, ואת כל החומרים הכימיים, והפיזיים, והדליקטסים, שהצמח צריך. הם מוסיפים את הכל, את כל הדשנים. כי על חול לא יצמח כלום. חול מת. אז, אבל אדמה, אדמה יורדת למטה, 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 ודווקא אחרי שהכי, הכי, הכי, הכי למטה, תכניס גרעין של אבוקדו. אבל אדמה יש בוץ, זה מלוכלך. מה כתוב על אבל? מעולל באפר קרנו, את הקרן, את הכבוד שלו, את הכובע, את האתרה, את מה שיש לו יפה על הראש, הוא זורק את זה לבוץ, הוא יושב לזה ביחד על הבוץ. וזה מגעיל. אם הוא יישב על החול, על חול היה משום דבר, אחר כך הוא מנער וזה נהיה נקי. חול הוא לא נקי והוא לא מלוכלך והוא כלום, הוא רק גבול, הוא עוצמתי. יצחק, יצחק אבינו, דין. אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים להמריא מהאפר אל הכוכבים. ככה אמרנו שיעקב אבינו היה גם הבנים שלו, הם גם אפר למטה וגם כוכבים למעלה. יש לנו את שני הקצוות, ועל זה אומר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם, אשריכם ישראל, מכזה למטה, עד כזה למעלה, אתם יכולים, כל המסלול שלכם. אנחנו רוצים להמריא, כל אחד מאיתנו. כמעט אני חושב שאין יום שאין לנו בו לפחות פעם אחת איזו התרגשות קטנה, פתאום ככה להרים עיניים לשמיים, וואי ריבונו של עולם אני אוהב אותך, וואי ריבונו של עולם תודה רבה על מה שנתת לי. נכון שאנחנו רוצים יותר, יש לנו עיניים גדולות, אני יודע אם זה נכון, לא נכון, להתחנך, אני לא משגיח, אני לא מנהל, אבל מדי פעם, ריבונו של עולם איזה יופי, עייפים בלילה ויש מיטה עם קרית, אז אומרים המפיל, ולפני שנרדמים, אי אפשר להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, יש לנו מיטה עם שמיכה אפילו. חושך נעים, אפשר לישון, ילדים ישנים, הכל בשקט. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אני מתרגש מרוב אהבה. כלום על קרית קטנה, כמה עולה קרית בברקול, מוכרים קריות, או באושר עד, יש קריות כאלה סינתטיות ב-8 שקל. שמים את הראש ממש נהדר, גן עדן. לא להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, איזו ארוחה טובה פעם האישה הכינה, קרה ממש כזה פלטה גדולה, גם פירה וגם שניצל וגם קציצות, וגם איזה ירקות מעודים וגם וגם וגם, אנדר, רבותיי, במסעדה משהו כזה עולה 300 שקל, ומה שמים שם? זבל, שקרים, כל מיני חומרים סינתטיים, כדי שיהיה צבעוני ויפה וטוב, האישה עשתה את הכל אמיתי. אז ככה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה, עיניים לשמיים, נגיד, וואו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, באמת, 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 תודה רבה, תודה רבה. מה קורה, מה קורה, רבותיי, ההתרגשות הזאת היא דואכת. עכשיו, אני לא מדבר על התרגשויות הרבה יותר גדולות, קורה לפעמים שאנו רואים משהו באמת מרגש. זה יכול להיות לוויה של איזה צדיק, כשיש שם איזה רב שנותן הספד, אבל הספד כזה שמצליח לרומם את כל הקהל, לא לבכות, להתרגש. לשמוע את הגדלות של הרב, וכמה הוא התמודד, ולאיפה הוא הגיע, לאיזה פסגות, וכזה, זה נותן כזה, וואו, וואו, וואו. או כל מיני, אתם יודעים מה, יכול להיות יום כיפור, תפילת נעילה, מי שלא נורא נורא רעב, והקיבה שלו לא מתחילה לשגע אותו, נו, 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 שהחזה נגמור כבר, שיגמור כבר, אני חייב כוס קפה. יש אנשים שהכוס קפה יחכה חצי שעה, לא יקרה שום דבר. לא, כולם הולכים למות במוצאי יום כיפור. ואם יש חזן טוב, שעושה את התפילת נעילה באמת טוב, אני מכיר הרבה אנשים, לפחות בבית הכנסת שלנו, כי יש לנו חזן טוב, אני מכיר הרבה אנשים שלא מסתכלים על השעון, נניח שתפילת ערבית צריכה להיגמר, צריכה להתחיל בשבע, לאף אחד לא אכפת שזה יהיה שבע וחצי. אני לא אומר שהם יסכימו ליד עד 11-12 בלילה, אם כי יש צדיקים שעושים את זה, על 3-4 שעות, אבל עוד חצי שעה של כאלה י"ג מידות, וכל כך לאט, וכל כך בטעם, וכל כך מתרגשים, ועכשיו זה נעילה, מצליחים להכניס רגל, מתרגשים. בקיצור, רבותיי, אנחנו המון פעמים ממריאים כמעט עד הכוכבים, אבל נופלים. נופלים בין רגע. למה, למה, למה? אני מרגיז אותי, הנפילה הזו מרגיזה אותי. למה לא מצליחים להחזיק שם המעמד? אתם יודעים למה? כי לא שמנו חול. את החול שם גבול בים, אנחנו עובדים עם אפר, אפר נמס במים, אפר זה התרגשויות, וואו, כמה התרגשות היא חזקה, כמה יוצמתית יכולה להוביל אותנו עד אינסוף, אבל היא מתרגשת, אפר נפגש עם מים, נהיה מים אחורים, ואפר נמרח, שכח מזה שהוא צריך להיות גבול. גבול שמים במידת הדין, יצחק, שמים חול, לא יעבור, חובה. ורבותיי, אני אספר לכם על זה משל. את המשל הזה כבר סיפרתי פעם ברדיו, אני חושב שזה היה בערב יום כיפור, ואם לא, אז שבוע לפני. אז זה לא משל, זה סיפור אמיתי, אבל אני משתמש בו כמשל למה שאנחנו רוצים. בסיפור הזה מסופר שהחוזה מלובלין, שמעתם על החוזה מלובלין? כמעט בכל עיר בארץ ישראל יש רחוב על שמו. החוזה מלובלין היה אחד מגדולי האדמו"רים בדור הראשון של אחרי הבעל שם טוב. ומכיוון שהוא היה מאוד 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 דורש מצוינות, מטבע הדברים היה לו מעט חסידים. למה היה לו מעט חסידים? כי כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם יש איזה רבי שפותחים שם שולחנות ומקבלים אוכל ומעיפים בירה מקצה אחד של פחיות, בשבת מקצה אחד של, של האולם לקצה השני, זה נחמד שם עברה וכזה. אז הוא טוב, הוא מקרב את כל העולם, ויש הרבה חסידים, וכולם אוהבים אותו, ולכולם עושים כזה אלן כזה מרחוק. זה טוב, זה טוב בשביל המון העם, אבל יש גם את הטובים באמת, 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 איך הוא אומר, הטובים לטייס. הטובים זה לא בשביל לשבת בשפת הים עם איזה ז'ורנל משהו על פרשת השבוע ופחית בירה ופיצוחים ולא יודע מה. לא, שם צריך לקרוא, לעבוד. קראתי פעם איזשהו כתבה, לא מה כתבה, יומן של חייל בצבא של האריות ים, המרינס של אמריקה. יומן, מישהו תרגם את זה לעברית. מה אני אגיד לכם? אריה ים צריך להיוולד אריה ים. מי שיחליט, וואלה, אני אריה ים, לא יחכה שבועיים בשביל להישבר, אחרי שעתיים הוא יישבר. זה פרויקט חיים, זה פרויקט ל-30 שנה, 25 שנים. עכשיו, אריה ים צריך להיות גם כן בתורה, בעבודת השם. אין כאלה אריות ים, אחרי זה מלובלין היה כזה. עכשיו תשמעו, פעם אחת היה יום כיפור בשבת. ממילא, בליל יום הכיפורים אין טיש, כל שבת אוספים את כולם, הרי באוכל, ובאוכל שרים, ואומרים דברי תורה, ונותנים קצת שיריים, יש אווירה טובה כזאת. יום כיפור, אומרים את התפילה, והרבי נותן דפיקה על הבימה ואומר, רבותיי, אנחנו היום בלילה, ב-11 עושים טיש, לא טיש עם אוכל, קוראים לזה איסוויידוס, התוועדות, או פברנג, או מילה אחרת, משהו טיש בלי אוכל. טוב, אנשים באו, חלק היו צריכים קודם להגיע הביתה, לעזור לאישה להשכיב את הילדים, כל אחד עם הדברים שלו, הגיעו. וב-11 בלילה, כשהתחיל הטיש, אומר הרבי לחסידים, אתם יודעים, עכשיו זה יום כיפור. ביום כיפור זה היורצייט, יום השנה של רבי עקיבא. הרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, עד שיצאה נשמתו באחד, זה היה ביום הכיפורים. כשאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד! באחד יצאה נשמתו. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא כבר לא הספיק להגיד. את זה כבר אמרו המלאכים. וביום כיפור אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. למה? כי גם אנחנו מלאכים. זאת אומרת, כל פעם כשאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל ביום כיפור, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על האחד שרבי עקיבא צעק, יצאת נשמתו. בכל אופן, זה הירצו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא מת על קידוש השם. ממשיך הלאה הרבי ואומר, מי שמת על קידוש השם הוא ברמה הכי גבוהה בעולם. היו פעם שני אחים שהם לא היו ברמה גבוהה, אנשים פשוטים, עממיים, אנשים טובים, לאחד קראו פפוס, ולשני קראו לליוס, והם גרו בעיר לוד. והיה שם איזו עלילה שהיהודים הרגו את הבת של הקיסר, לא יודע של מי, של מה, ורצו להרוג את כל היהודים. אז הגיעו פפוס ולליוס, שני אנשים פשוטים טובים. ואמרו, אנחנו הרגנו אותה. והם שיקרו, הם לא הרגו אותה, כדי שיהרגו אותם וישירו לכל אנשי העיר. ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, פפוס ולליוס יעמדו במחיצה בשמיים, במקום שאפילו צדיקים ואפילו מלאכי השרת לא יכולים להגיע אליה. למה? כי פפוס ולליוס מתו על קידוש השם. זה כמו ההרוגים האלה, זיכרונם לברכה, בשבת, שמחת תורה, השנה. למה הם מתו? כי הם יהודים. ערבי לא יודע, כן, אנשים מתו כי הם חילולי שבת, ערבים לא יודעים את זה. ערבים הלכו להרוג יהודים, לא אכפת להם, זה יהודי עם זקן, אם זה יהודי עם טלית, אם זה יהודי מחלל שבת, לערבי לא אכפת. יהודי צריך להרוג. זאת אומרת שכל אלה שנהרגו שם, לא נהרגו בגלל שום סיבה אחרת, רק בגלל שהם יהודים. אז יצא בת קול ואמרה שפפוס ולליוס מזומנים לחיי עולם הבא, ואין שום בריאה ומלאך יכולים לעמוד במחיצתם, חוץ מרבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא היה גדול בתורה? לא. כי גם רבי עקיבא מת על קידוש השם. אז מצד קידוש השם יש לפפוס ולליוס רבי עקיבא דרגה שווה. עומדים באותו מקום. לרבי עקיבא יש תוספת שהוא גם היה רב תלמיד חכם. זאת אומרת שמה שהרים אותו מעל פפוס ולליוס זה לא שהוא תלמיד חכם, אלא קודם כל שהוא מת על קידוש השם. כי אחרת מי מדבר עליו בכלל? מי מסתכל עליו בכלל? אחרי שהוא גם מת על קידוש השם, אז הוא משתווה לפפוס ולליוס, ואז נותנים לו עוד מדרגה אחת. הבנתם? ככה זה עובד. יפה מאוד. וככה הוא הסביר הרבי לחסידים שלו. ואחר כך הוא התחיל לספר על חנה ושיבת בניה, שכל אחד ואחד מהילדים אמר פסוק אחר, את השם האמרת היום והשם האמירך, וככה והם מתו על קידוש השם, והיה גם חנניה, מישאל ועזריה ורבי ואברהם אבינו שנכנס לכבשן האש, למות על קידוש השם, ואברהם אבינו לקח את יצחק בנו ועקד אותו על המזבח, ויצחק הסכים, למות על קידוש השם, עליך הורגנו כל היום, ויש צטל קטן של נועם אלימלך, שהוא כותב שמה שאנחנו צריכים לחשוב כל יום כשאומרים קריאת שמה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, שלך ובכל מאודיך, כאילו שיש אש גדולה כמו של ל"ג בעומר, ואנחנו מוכנים, לא צריך לקפוץ, חס ושלום, רק מוכנים לקפוץ לתוך האש מרוב אהבת השם. וככה הרבי מקוצק עשה את זה יותר דרמטי ממני, אחר כך הוא מחכה דקה, נהיה שקט, ופתאום הוא ככה מרעים בקול גדול, מי מוכן למות על קידוש השם? שקט, דממה, כולם היו נבוכים, מי רוצה למות? כולם רוצים לחיות. הרבי מתחיל עוד פעם, יותר בדרמה, יותר חזק, מה זה למות על קידוש השם, עליך הורגנו רבי עקיבא, חנה ושיבת בניה, והוא צעק את זה והתרגש, והוא בכה עם הקול החזק שלו. עוד פעם הוא שואל, מי מוכן למות על קידוש השם? כמה אנשים מהקריבים למלכות? נו, אנחנו. עוד פעם ועוד פעם, אחרי 7 פעמים בסופו של דבר, הוא כל כך הצליח באקסטזה להלהיב את הקהל, שכולם, כולם ביחד, ענו פה אחד, כן, אנחנו, רבי, אנחנו מוכנים למות על קידוש השם. אנחנו, כן, 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 אנחנו. יופי, היה מעמד אדיר של קידוש השם, כולם הלכו הביתה. למחרת יום כיפור נגמר, מוצא יום כיפור, עושים הבדלה, בחורצ'יק אחד נכנס לרבי להיפרד, הוא גר בעיר אחרת, הוא רוצה לנסוע להורים שלו, לחג סוכות. הרבי מסתכל עליו ושואל אותו, אתה היית אתמול בהתוועדות שלנו? כן, רבי. הרבי נועץ לו עיניים לתוך העיניים שלו, נוקב מבט. אתה מוכן למות על קידוש השם. הבחור השפיל את המבט, נבוך, המתין שנייה כזו, מורט את הצבים, ואחר כך הוא אומר, רבי, אני אגיד לך את האמת. אתמול, כשכולם צעקו, כן, 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 אנחנו מוכנים למות על קידוש השם, רבי, גם אני צעקתי. רבי, לא שיקרתי. באמת הייתי מוכן, אתמול בתוך ההתלהבות, בתוך האקסטזה הייתי מוכן. אבל אני חושב, עכשיו, שאני לא מוכן. אני מתגעגע הביתה, אמא, איזה אוכל טעים היא עושה, אני אוהב את המשפחה, אחותי מתחתנת בעוד חודשיים. מה הבחור בן 17, למה למות? בעוד 60, 80 שנה, 90 שנה, יש לי זמן. אני לא בטוח שאני מוכן למות. הרבי אמר לו, אתה צודק, ככה הם החיים. מתרגשים, מתלהבים, מגיעים לדרגות גבוהות, אבל לא מחזיקים מעמד, נופלים מהם. אז מה זה שווה? ככה הוא שואל, אם נופלים, מה זה שווה? כשנופלים, אמר הרבי, לא נופלים לאותו מקום שהיינו מקודם, אלא למקום טיפה יותר גבוה. כשפעם הבית תתפוס אותנו התרגשות גדולה, שוב נעלה גבוה, טיפה יותר גבוה. ושוב ניפול למקום טיפה יותר גבוה. ככה מנפילה לנפילה אנחנו עולים. עכשיו אני רוצה לחזור בחזרה לענייננו. אנחנו מתרגשים ונופלים. מה לעשות בשביל לא ליפול? מסתבר שבשביל לא ליפול צריך את החול, את החול של יצחק. אברהם אבינו לוקח אותנו מהאפר, והאפר מצמיח. האפר מצמיח, יכול להביא עצים ענקיים. אבל אנחנו לא עצים. אנחנו כפופים לרגשות. אין לנו את הבולם שיעצור אותנו בהתרגשויות החזקות. בשביל זה צריך לעבוד עם שכל, לא עם רגש. לא עם רגש. לא עם רגש. כשאמא תגיד לילד, אם אתה תעבור את הכביש, אני אכעס עליך, אני אצעק עליך, אם תעבור את הכביש בלי להסתכל, הילד עבר את הכביש, ואמא שאלה אותו, הסתכלת? לא. אבל לא קרה לי כלום, הנה הגעתי בשלום. כי הוא קטן, הוא לא מבין. אבל אם ילד פעם אחת יראה חתולה נדרסת בכביש, או שיסבירו לו מה קורה, הוא כבר לא יעבור את הכביש. למה? כי זה יתחבר לו אל השכל, הוא ראה מה קורה. כשזה רק רגש, אז כשאני מתרגש, אני אוהב, היום אני עצבני, אין לי כוח, חם בחוץ, קר בחוץ, לא שילמתי מזכורת, היה לי איזה רפורט היום, איזה שוטר נודניק אחד הציק לי, בכל אחד עם הסיפורים שלה, אין לי כוח, לא רוצה, לא רוצה, לא מעניין אותי. זה דברים של רגש. בדברים של שכל אין לא רוצה, מה זה 505 הם 10, אם אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה אוהב, אם אתה שונא, אם אתה עייף, אם אתה עצבני, זה לא חשוב, תמיד, תמיד, השכל עובד. זה יצחק, יצחק זה מידת הדין. מידת הדין זה לראות את האמת, ולעשות את זה לא כי אני רוצה, ולא כי אני אוהב, למרות שאני רוצה, ואני אוהב, אבל לא בשביל זה לעשות, אלא לעשות את הדברים הנכונים, כי כך באמת צריך לעשות. זה מה שיעקב אבינו מלמד אותנו כאן בפרשת השבוע, ויצא יעקב, הוא שם את האבן מצבע, למה האבן? אבן זה משהו נצחי, אבן זה משהו שעומד לעולם, הכל אבן, גם כשהוא חזר אחר כך בחזרה, ואיבן לו בית, והכל, הכל עם אבנים, ויקח מאבני המקום. יעקב אבינו מלמד אותנו, אל תתרגש מהאפר, תלך אל הכוכבים, תעשה הכל עם אבנים, הכל יצוק, יצוק מפלדה. וגם אנחנו צריכים לעשות ככה. אנחנו נעשה הכל הכל רבותיי, יצוק, יצוק מפלדה. שבוע שלם עכשיו הולך לקראתנו. שבוע יפה, שבוע טוב, שבוע שאת כל מה שאנחנו מבינים ורוצים ויודעים שנעשה, נעשה חזק, נעשה טוב, נעשה בשמחה, ביעילות, בהתרגשות, ושהשם יאהב אותנו, שהשם ישמח בנו. כך אנחנו אומרים יום יום בתפילה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. במה הקדוש ברוך הוא שמח? במה? שיש גלגל ענק בלונה פארק? במה השם שמח? יהי כבוד השם לעולם. כשיש לו כבוד בעולם, מי יביא לו כבוד? החתולים בפח השפה? מי יביא לו כבוד? רבותיי, אנחנו. אם נתנהג יפה, נעשה את מה שאנחנו יודעים, מבינים, רוצים, אוהבים, יהיה כבוד השם בעולם, ישמח השם במעשיו, ואם השם ישמח, הוא ישמח אותנו, שכולנו, כולנו נהיה רק שמחים, ורק בשורות טובות לכולנו, לכולנו, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקשיבו היטב. עכשיו עשינו הבדלה, נכון? היה בסמים? היו בסמים. בסמים נועדו כדי ללוות את הנשמה היתרה חזרה לשמיים, עד שבוע הבא שהיא תחזור אלינו שוב. שהגוף לא יהיה כל כך כזה פתאום בריקנות, יש לנו בוסם, בסמים. אני רוצה לדבר איתכם כרגע על בסמים מסוג אחר, כמו שאומר הפתגם הידוע, לא בא כבוסם הזה בינתיים. משהו חדש. איזה, על איזה בוסם אני מדבר? על סדרת הספרים שלי. כולם מכירים אותה. אבל רבותיי, יש כאן מושג שקוראים לו פנים חדשות באו לכאן. לפני 10 שנים גמרתי את הסדרה. היא הייתה נהדרת, מצוינת, כל קטע של חזל, תמוע, לא מובן, לא ברור, שברתי את הראש, מה כתוב כאן, מה חזל רצו, וכתבתי, ביארתי, הסברתי בעברית קלה וזורמת, מובנת, וברוך השם כולם מרוצים. מאז, לפני 10 שנים, אני ישבתי על כל הסדרה שלי שוב, יום-יום, מ7 בבוקר עד 12 בלילה, כל קטע וקטע. רעיון עמוק ויפה, שאלתי את עצמי, יש לך איזה סיפור בהיסטוריה של משהו שדומה לזה שקרה? משהו חסידי, משהו של חכמי המוסר, משהו מחכמי הקבלה, איזשהו סיפור טוב שמתאים. עוד משהו, יש לך איזה נושא הלכתי שדומה לנושא הזה? ורבותיי, אני חושב שב-70 או ב-80% מהמקומות הגעתי. יש לנו עכשיו את אותו הספר שהיה אז, אבל עם עוד אדרת מעליו, אדרת נהדרת, המון המון סיפורים, המון המון קטעי הלכה, וגם אותיות יותר יפות. עשיתי אותו בעימוד הרבה יותר מודרני, הרבה יותר יפה, הספרים יותר עבים, יותר מאירים, יותר נעימים לקריאה. מי שיש לו את הסדרה הישנה, ימשיך להחכים. אתה רוצה עוד סדרה? אולי לבית הכנסת? אולי להורים? אתה גם עושה עם זה מצווה. למה אתה עושה עם זה מצווה? כי אני הדפסתי כמות יותר גדולה ממה שאני מסוגל להכיל, גם לשלם אני לא יכול, וגם אין לי מקום בבית. לא שאני כזה קל דעת או פזיז, היה מדובר איזה סוחר ספרים גדול התלהב, ואומר הרב חנוך, בוא נעשה את זה חצי חצי. במקום שאתה תדפיס, אני יודע מה נגיד, 1,000 סטים, בוא תדפיס 2,000, אני 1,000, אתה 1,000. התלהבתי, למה לא? יגדיל תורה וידיר, הוא ירוויח שירוויח, למה לא? שכולם ישראל ירוויח. התחלנו לעבוד על הכיוון, לעשות עימוד, לעשות לוחות, לקנות נייר. בינתיים האיש, לא הייתי אומר, פשט את הרגל, אבל הוא השקיע את כל הכסף שלו בפרויקט אחר. אין לו כסף. אני את הפרויקט שלי לא רציתי לעצור, מפני שאני עכשיו מדפיס אותו לעילוי נשמת אשתי הצדיקה, הרבנית חנה, הייתה מנהלת בערכים במחלקה של הרווקות במשך 40 שנה, המון זכויות, המון מצוות, לעילוי נשמתה, באדר צריך להיות היורצייט שלה. אני מאוד 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 רציתי, שמה אני אגיד לכם, לרפד לטה גן עדן, מגיע לה, באמת באמת מגיע לה, הבנות שלמדו אצלה יודעות שמגיע לה, ו40,000 בנות עברו מתחת ה-40 שנה, תחת ידי עברו, 40,000 בנות, בלי עין הרע. אז אני רציתי שזה יהיה מוכן, לקראת היורצייט שלה. בשביל זה רבותיי אתם צריכים לשים כתף, לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לעם ישראל, ולעזור לצדיקה זיכרונה לברכה, שהזכות שלה בשמיים בטח תהיה לכם לטובה. מה אתם צריכים לעשות? עכשיו להזמין ולשלם. אני רושם את הכתובת שלכם, את הכסף שלכם אני אעביר לקריחייה, בקריחייה יש לי הרבה ספרים שאני צריך לשלם עליהם, הם לא ישחררו אותם בלי כסף, ומיד כשהספרים גמורים, מהקריחייה הם מגיעים אליכם ישירות, לא יעברו בכלל אליי הביתה. מה אתם מרוויחים בזה? קודם כל מצווה. וחוץ מזה, הסדרה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רבה. כזו סדרה תצטרך לעלות, רבותיי, 1,500 שקלים. עכשיו, מי שמזמין אותה עכשיו, לפני שזה מגיע אליי הביתה, לפני שאני סוחר מחסן, אני עושה אותה ב-1,000 שקלים. כל הסדרה, 22 כרכים, זה יוצא בסך הכל פחות מ-60 שקל לספר. הרבה פחות מ-60 שקל לספר. אז בבקשה, מה פתאום? פחות מ-50, 50 שקל ספר, זה בחינם, זה גרושים. עולה לי ככה. 50 שקל ספר, גדול 28 סנטימטר לגובה, 700 עמודים בכל ספר. רבותיי, אתם מרוויחים, אני מרוויח, עם ישראל מרוויח, אתם מרוצים, אני מרוצה, עם ישראל מרוויח. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא ומסמכים אותו. תרימו אליי טלפון ואתם זוכים להיות שותפים לדבר נפלא ונהדר. 08, תשאירו הודעה, אני אחזור אליכם. 08-97-44-666. לחזור? אני אחזור. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם. לא, בדרך לקריחייה, אבל בדרך אליכם, בעזרת השם, מקווה, חודש, חודשיים, עוד לפני יורצייט שלה בחודש אדר, השנה יש 2 אדרים, כבר לאדר ראשון זה יהיה מוכן, בעזרת השם, בעזרתכם, בריאות ונחת והצלחה, ושבוע טוב לכולנו, שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.